שלום לרב אשר עידן, יושב ראש ארגון כל הנער, נוער בסיכון ומשגיח בישיבה. רציתי לשוחח איתך בנושא קווי מהדרין. אני משוחח איתך בגלל שקראנו בתקשורת שיזמת או רצית ליזום קו מהדרין בטבריה. אני צודק?
נכון, אשר עידן מדבר, תודה רבה למאזינים ולמראיין. הנושא של קווי מהדרין כבר עלה מזמן, הרעיון הזה, לעשות אוטובוסים כניסיון בצהריים, שאז השוק עומד אדם, לעשות מ-11 עד שעה 3 או הפרדה באוטובוסים, רק בזמן הזה רצינו לעשות, לראות איך זה עובד. לא בהכרח ולא בכפייה, אנחנו נגד כפייה דתית.
אז יש לי קודם שאלה עקרונית. למה אתה חושב שזה נכון לעשות קווי מהדרין?
תראה, בהתחלה, יהיה קושי שאנשים לא יבינו ויהיה ריב, כמו שאני שומע שכבר התקשרו אליי, יש אפילו כללות ואנשים חצוק על השני בנושא הזה, מה תשבי פה, תשב שם, מה תשב פה, זה בהתחלה תמיד יש את הקושי המסוים הזה.
אז בוא תסביר לי, יש לך...
רגע, זה ייכנס בעזרת השם לאט לאט לתלם, אנשים יתרגלו לזה. מה שהדבר הטוב זה דבר בריא. דבר בריא מאוד שיש הפרדה בין המינים. מאוד בריא, גם לא רק פינת תורנית, פינת חינוכי, פינת היהדות, פינת ההלכה. גם מבחינת המשפחות. יהיה פחות ריב, פחות תשומת לב.
תסביר, למה פחות ריב?
כי ברגע שיש הפרדה, אז כל מין מוצא את מינו, ואין בעיות. שהוא התחיל איתי, התחלתי איתו, הוא אמר לי, נגע בי, כל מיני דברים שהשם מרחם, תצות אלה אחר כך מי ישורנו.
אבל רגע, יש לי קצת משהו להקשות עליך. אני כשהתקשרתי, ענתה לי אישה בטלפון.
כן.
אין חשש שאתה תתחיל איתה או היא תתחיל איתך?
אצל המזכירות יושבות בחדר נפרד. יש שם איזה 7 מזכירות, אנחנו יש לנו פה למעלה מ-300 תלמידים, ואני משגיח פה בישיבה, ואני לא רואה אותם. גם כשאני מקבל את המזכורת, אני עובר דרך 3 אנשים. המזכירה מעבירה את זה לרב, הרב מעביר את זה למדריך, והמדריך מעביר את זה לצוות.
אז רגע, אז המזכירה מעבירה את זה לרב?
לרב, הרב זה הבת שלו. אשתו והבת שלו עובדים ביחד. בדרך כלל זה הכי בריא לעבוד עם המשפחה, עם הבנות, לא עם אדם זר.
אז בעצם, אם אני מבין אותך נכון, אתה בא ואומר, התערובת של גברים ונשים מהווה חיכוך לא בריא לחיזוקה של משפחה בישראל.
זה גמרא בקידושין, דף למד, לא ילמד רווק ילדים שהאימהות לא יבואו לפגוש את הרווק הזה. עכשיו זה רווק, אבל בנשוי יש פחות איסור, כי אין ברירה. חייבים ללמד, כתוב, ולימדתם אותם את ביניכם, זה שינה ללמד, או ההורים או הרב. התורה אומרת, ולימדתם, איך היא ולימדתם? על ידי רב. אבל הרב
בעצם...
הזה צריך לדעת לא להתחכך עם ההורים, שלא יגיעו ההורים לשיחה איתו. זה אז... מזמן המשנה, רגע, לא, אתה תופס את זה.
אוקיי.
תופס את הדוגמה אמיתית. אוקיי. איך היום קורה? היום יש בכל זאת פגישה בין הרבנים לאימהות, בין הצוות החינוכי לאנשים, יש בכל זאת. אז זה המעט שאין לו אפשרות אחרת, מה שנקרא, אין אפשרות אחרת, אין ברירה, זה מה שנקרא, אין ברירה. אבל אם יש לנו אפשרות להפריד באוטובוסים ולעשות כמה שפחות יהיה חיכוך בין בנים לבנות בבתי ספר, אתה יודע מה שהולך בבתי ספר שעולים ביחד בנים ובנות, איזה בלגן, איזה סיפורים.
אז רגע, בוא נעזור את הבתי ספר האחרים, אני רוצה להתמקד בנימוקים, למה לעשות קווי מהדרין, ועכשיו אני שומע ממך, שמבחינה אידיאלית היית רוצה לעשות הפרדה אפילו בכל מקומות העבודה, אם זה אפשרי.
בדיוק.
וככה אתה נוהג גם בישיבה.
כן.
והטעם הוא בעצם שלא יהיה חיכוך בין גברים לנשים מבחינה תשוקה מינית, שהיא תשוקה טבעית, שיוצרת קצת בלגן במשפחה. אבל תגיד לי, היום העולם הוא קצת יותר נאור ו... יותר הומני ויותר מתייחס לאישה, לא רק אל אובייקט מיני שאני יכול, אם אני פוגש אותה, אז ישר אני מדבר איתה דברי נעופים. אנחנו גם מתייחסים לאישה כאדם, ואני יכול לראות אותה באוטובוס ולשבת לידה, ואני לא מיד ירגיש תשוקה מינית. ככה אני כחילוני, ואני יכול לדבר איתה בכל נושא, סליחה, בדיוק כמו שאני מדבר עם גבר.
אתה שואל שאלה תם. התשובה שלי היא לא להגיע לדברים כאלה. אני עוד לפני בהרבה, הדיבור הזה יכול להביא לדברים לא טובים. עצם העובדה שהוא יזרוק לה איזה משפט ותעזיר לו משפט, זה כבר התורה עשרה את זה. אתה יודע שדברים גסים ודברים לא יפים.
אבל התורה אוסרת גם להתלבש.
בעולם הזה.
התורה גם אוסרת להתלבש נניח חשוף, אז מה, אז תחייב את אנשים
לא כתוב בתורה לא להתלבש חשוף.
לא, בהלכה אבל, לא לגלות תפח.
התורה אומרת...
לא לגלות תפח למשל, או... או שיער באישה ערווה, קול באישה ערווה.
זה רבנן, כל זה רבנן.
בסדר, אבל ככה הדתיים היום נוהגים, נכון?
זה רבנן, לא התורה, התורה לא עשרה את זה. התורה, תדע לך, עד שהתורה אוסרת, היא הסתכלה מכל הכיוונים. יש פה נקודה אחת אולי להעביר לציבור שיבינו יותר. העובדה הזאת היא שאנשים שמדברים היום על הדברים האלה, הם רואים את זה בטלוויזיה, הם רואים את זה באינטרנט, ושם כבר הם קיבלו את החינוך המקולקל הזה, איך מתחילים עם בת. ואיך אחר כך זה נגמר. פה מתחיל הבעיה. אם היינו מדברים כמו פעם, בלי אינטרנט ובלי טלוויזיה, זה יותר קל. היינו מדברים עם הבחורה, שלום, שלום, איך הולכים לפה? הגמרא אומרת שאשתו שלום.
רגע, אני קצת הצלחת לבלבל אותי. אתה הבאת לי סיפור ממסכת קידושין, ואז לא הייתה טלוויזיה. וגם אז בעצם סברו שעצם הדיבור עם האישה, הוא כל דברי נאופים, וכל המסתכל באצבע הקטנה של האישה, כאילו מסתכל במקום
התורף.
במקום התורף.
איפה ראית את כל זה?
אני שוטטתי קצת באינטרנט. עכשיו, בעצם גם בלי טלוויזיה, חז"ל סברו שעצם הדיבור עם אישה, או עצם שיער באישה, הוא הערווה. זאת אומרת, אישה, רגע, אישה היא בעצם, תקן אותי אם אני טועה, מבחינתך אישה, הדומיננטיות שבה היא יותר מינית ויותר, היא כאילו אובייקט מיני, זה מה שיוצא.
אתה מגזים, אתה מגזים. תגיד, שומעים אותנו?
בוודאי.
אז תשמע, בוא אני אעשה סדר.
רגע.
לא, אתה מגזים. האישה, הדיבור שלה לא מיני, וזה לא הערבה, וזה שקר מה שאתה אומר, זה לא נכון.
מה שקר?
לא נכון, תקשיב עכשיו, אני אסביר לך את כל מה שקראת, ולא הבנת את זה, מחילה מכבודך.
אוקיי.
מותר לדבר עם אישה, האישה היא לא מינית, האישה היא גוף מצוין, יפה מאוד, הכל טוב ובריא. שהיא מתחילה לשיר, שהיא מתחילה לדבר במנגינה, שהיא מתחילה לעשות איזה משהו שאתה... של פיוס כזה, של קירוב, זה התורה עשרה. סתם דיבורים מותר לעבודה, לדיבורים של איך הולכים לשם, הולכים לפתח.
אז אם ככה קווי אוטובוס לא צריך לעשות הפרדה, כי שם אנשים לא שרות.
כשאנשים מתחככים, כשאנשים יושבים, ומתחילים לפטפט, ואחד לא מכיר את השני.
אתה אמרת שלפטפט זה בסדר, רק לא לשיר.
לא, מתחככים, ואחר כך מפטפטים על החיכוך, למה נגעת בי, ולמה, ומה זה.
אז עוד פעם, אתה כבר ישר, אתה אומר כל תערובת של... תשמע, אני נוסע באוטובוס, אני לא מרגיש מה שאתה אומר.
אתה, כי אתה אדם צדיק, אתה מתרחק, אתה יודע יפה.
אני לא מתרחק בכלל, אני לא צדיק ואני לא מתרחק בכלל. אני אוהב...
מה?
מה?
יש פעמים שיש לה את הבעיה שעשו לי גועה, יש את המחזור, יש... תראה, יש פה, אתה יחס להמון לפרטים פה. אני לא יכול להיכנס לך, יש פה ספר שלם, קוראים לי מסכת נידה.
כן.
זה מסכת שלמה של למעלה ממאה דף, ואחר כך יש שולחן ערוך, ויש אחר כך הלכות. אלפי ספרים שמדברים על הנושא הזה, מתי מותר להתקרב, מתי עשו, מתי מותר...
רגע, הלכות נידה זה לא קשור עכשיו לקווי מהדרין. אני הבנתי ממך...
ודאי, האישה, אם האישה במחזור, עשו לי גועה בה. איך תעלה
לאוטובוס? מה הקשר לאוטובוס? מי הולך לגועה באישה?
אבל אתה מתחכך איתה, אסור. צריך
להיזהר. אני...
חוץ מאשר הבעיה של דיבורים.
רגע, אבל העיקר הטעם של לעשות קווי מהדרין זה בגלל נידה או בגלל שאסור לדבר עם אישה שמא יעשה בלגן במשפחה?
הנה, אתה נכנס לפרט שאני לא יכול לדבר אותו כך. אתה צודק בשאלה, אבל אי אפשר לדבר. אם אתה תבוא לדבר ביחד, אני ואתה, אתה תבין יפה מאוד את ההלכה. ההלכה היא כל כך יפה. כל כך נקייה וכל כך מסודרת.
אז תגיד אותה.
האישה בעצמה, גם אישה לא רוצה באותו רגע שהיא נמצאה במצב, היא לא רוצה שאתה בכלל תתדבר איתה ולהתקרב אליה. היא בעצמה לא רוצה את זה.
לא, אם היא לא רוצה,
היא רוצה את הכבוד שלה.
כן, אבל אתה בעצם, כשאתה מנהיג קו מהדרין, אתה לא בא ואומר לה, תעשי מה שאת רוצה, מה שאת מרגישה, ואם את מרגישה שאת לא רוצה שגברים ידברו איתך, אז תשבי איפה שנוח לך. אתה בא וקובע מסמרות. אתה בא ואומר נשים אחורה, גברים קדימה.
כי אני לא יודע, אני לא יודע מי רוצה, מי לא רוצה, אז אני עושה את החלוקה הזאת מההתחלה. אומר רבותיי, נשים
ישבו
פה, הגברים ישבו פה, וגם לטובת הגבר, גם לטובת האישה, שזה יותר בריא בשבילה.
מה לטובת הגבר זה?
לטובת הגבר, שבאותו רגע אסור לגוע בה, אסור לדבר איתה גם.
למה? כי אם הוא ידבר איתה אז מה?
אתה יודע שמזמן בית המקדש
היה קיים... רגע, אם הוא ידבר איתה אז מה?
אסור לך לדבר איתה כרגע.
למה? להגיד לה מה שעה, לשאול אותה מה שעה, אז בעיה.
אתה יכול לשאול אותה ודאי, אתה יכול לשאול אותה
ודאי. נו, אז מה, תסביר לי, אני לא מבין, אתה אומר אסור לדבר איתה, אבל לשאול אותה מה שעה מותר.
לא, אז אני מסביר לך, אם היא נמצאת במצב, התחככת איתה, ואז אתה בא איתה...
אז לא התחככת, אתה ישר מגיע להתחככות, מי מתחכך?
זה הבעיה של האוטובוסים, יושבים ביחד. הכל ביחד, שם זה שוק כזה שצפוף, זה שם אפשר לזוז.
אבל הרב אשר, אני לא מבין למה אתה מגיע לחיכוכים.
הבעיה שהתקדמת יותר מדי, אתה שתהיה בריא, אתה... בוא תיקח את הדברים בפרופורציה.
אתה, אני הולך לשיטתך, אתה בא ואומר שאני עושה קווי מהדרין, כי אם זה יש תערובת, יש התחככות. ואני לא מבין על מה אתה מדבר, איזה התחככות? מה, אני עולה באוטובוס, אני לא מתחכך, אני עולה. ואם תוך כדי הליכה יצא איזה מגע, אז אוקיי, זה טבעי וזה בסדר, אבל זה לא הופך אותך לאיזה תשוקה וזה עושה לי בלגן בבית. אני רוצה להבין אותך פשוט.
תראה, כשרבותינו אמרו, התרחק מן החיעור ומן הדומה לו, אז הם התכוונו לכל חיעור. לא רק, גם דיבור שאתה לא מתכוון באמת לדבר איתה, אתה מתכוון משהו אחר. זה גם רבותינו ידעו. אמרו, אל תדבר עם האישה. אם היא אשתך, אם היא הבת שלך, אם היא דודה שלך, אם היא גיסתך, זה משהו אחר. אבל כשהאישה זרה, היא גם לא מעוניינת בזה.
אז למה? כי זה יכול לבוא לידי
שוקה מיני? יכול לבוא וכו', לא צריך לפרט, יכול לבוא וכו'. עכשיו, גם היא לא רוצה את זה. היא לא רוצה, היא נמצאת במצבים שלא יכולה לדבר איתך כרגע. היא לא רוצה את זה, היא רוצה את הפרטיות שלה, היא רוצה את הנוחות שלה, הכבוד שלה שתהיה עם החברות שלה, עם הבנות
הבנתי.
שלה.
הבנתי. עכשיו, הרב אשר, יש לי שאלה. האם אתה מבין אותי כחילוני, שאני רואה בזה בעצם אפליה ופגיעה בכבוד האדם, כי אישה היא אדם, והיא יכולה להיות שופטת בית משפט העליון, והיא יכולה להיות רופאה, והיא יכולה להיות טייסת, והיא יכולה להיות גם אימא לילדים, והיא יכולה להיות כמו כל מה שגבר יש לו את ההזדמנות לעשות, היא גם יכולה לבחור. פתאום אתה בא כגבר, ורבנים הם קובעים את ההלכה, בעצם פוגעים בכבוד האדם, שבסוגיה שלנו האדם הזה הוא במגדר... מסוג נקבה או מסוג אישה, שאתה בעצם אומר לה, תשמעי, אסור לי לדבר איתך, כי אם אני מדבר איתך אני בא לידי חיכוך, ואם אני בא לידי חיכוך אז אני עושה בלגן אצלי מבחינה מינית, ואז יש לי בלגן בבית. אתה מבין את הצד שלנו?
אתה צריך לדעת שהחילונים פוגעים באישה. למה? כי הכבוד של האישה להיות בבית, כל כבודה בת מלך פנימה. היא בת מלך, היא תהיה פנימה.
אבל למה אתה מחליט לה?
למה אתה מדבר ואתה לא נותן לי לדבר? אני שותק, שומע אותך בשקיקה. שאלת שאלה יפה, אני אענה לך. כל כבודה בת מלך פנימה. זאת אומרת, הכבוד שהתורה נתנה לאישה, ורבותינו נתנו לאישה, זה תהיה בבית. ונעשות על המלך בבית, היא תהיה המלכה בבית. כתר על ראשנו האישה, ואנחנו באמת, באמת, באמת עושים לה את הכבוד הראוי. כנס לבתים חרדיים, בתים ששומרי תורה ומצוות תורה, שנותנים כבוד לבת שלהם, ולאימא, ולסבתא, ולסבתא אפילו בת 900. לכולם יכבדו אותם אותו דבר. עושים להם את הכבוד הראוי, ומעל ומעבר, קונים להם בגדים, קונים להם תכשיטים, נותנים להם את מה שהם צריכים, ששבו הבית, קבלו הכל. עכשיו, ברגע שהם יצאו החוצה, זה כבר לא הכבוד של התורה. זה לא תורה, זה התורה לא רצתה. היום שיוצאים החוצה, כן ברירה. אין ברירה, הבעל עובד, האישה עובדת, מביאה פרנסה. אתה צודק שיש לנו את הבעיה הזאת שהן יצאו להיות טייסות, שופטות, עורכי דינים. זה, מבחינת התורה זה ודאי אסור, שיהיה ברור לך. הם לא עושות טוב הבנות האלה. זה, אז אל תנסה להגיד לי שזה המצב, כי המצב יכול להשתפר אם הם לא יעשו את זה.
רגע, שאלה אחרונה בנושא הזה, ונעבור לנושא שאתה גם עוסק בו, שזה נוער בסיכון ותלמידי ישיבה שנפלטים. האם אתה חושב שאתה צריך... האם זה כבודה של האישה שאתה בא ואומר לה שאסור לה ללמוד את התלמוד והיא לא יכולה להיות דיינת והיא לא יכולה להיות רבנית? אתה חושב שזה לא פוגע בכבודה?
אני מצידי שתלמד את כל התורה, אבל
רבותינו... לא מצידך, אבל...
רגע, 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 אני רוצה שתבין. אתה שואל אותי, האם מצידי? אני עונה לך, אני מצידי, מותר לה הכל כמו הגבר. אבל מה לעשות שרבותינו, מי זה רבותינו? רב שמעון בר יוחאי.
כן.
רבי עקיבא, רב לזר בן הורקנוס, רב שמעיה ואבטליון, איש אנטיגנוס, איש סוכו, שמעון הצדיק, גדולי העולם, בזמן בית המקדש, כל התנאים האלה, רבותינו, בזמן הגמרא, בזמן התנאים, הם אמרו שהאישה, כל הכבוד שלה שתהיה בבית.
עכשיו, אני וזה לא פוגע,
לא
פוגע
אני
בכבודה?
לא פוגע בה, אני, לא פוגע, אני רוצה לתת לה את מה שאני יכול לתת לה מבחינת השכל שלי הקטן, אבל אם היה להם שכל יותר גדול משלי, והם אמרו, הכבוד הגדול לאישה שתהיה בבית. ואם אין ברירה, אז תצא לעבוד. כמו שהיו אז שפחות, עבדים יוצאים לעבוד. בשבילה זה עבד, זה כללה. כי לעבוד היום זה כלל דרך אגב. שבורי העולם כילל את אדם הראשון, בזעת הפך לתוך הלחם זה כללה. למה שהאישה תלך לעבוד? היא צריכה להיות בבית.
אם היא רוצה.
היא צריכה לגדל את הילדים.
אבל אם היא רוצה, זה הרצון שלה.
הרצון שלה, בסדר. אז שהיא תדע שהיא פוגעת בעצמה. זה לא הדרך של התורה. הדרך של התורה, עכשיו אם אתה מדבר איתי, עזוב את התורה בצד. ביני לבינך, זה לא בריא בשבילה. היום בזמננו זה לא בריא. כל השטויות, כל הבעיות מתחילות.
אבל מי אני ואתה שנחליט בשבילה? למה אתה מחליט בשבילה בכלל?
אתה יודע מה?
תן לה להחליט, כמו שאף אחד לא מחליט לך.
עכשיו אני אענה לך לאוטובוסים. אני לא מחליט בשבילה. בואו נשים יקרות, עשו ניסיון. בואו בנות יקרות, חילוניות, מסורתיות, תעשו ניסיון, מה שאני אומר לכם. בואו תעשו ניסיון. קחו את האוטובוס הזה, תעלו בנפרד, גברים לבד, זה נשים לבד. לא בכוח, לא בכפייה. לא בכפייה, אני מדגיש, לא בכפייה. אני נגד כפייה דתית, גם התורה נגד כפייה. דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. התורה מדברת איתנו רק בנועם. מי שלא רוצה לקיים את התורה שלא יקיים. יש בחירה חופשית. הבחירה היא חופשית לכולם. רק אני מציע הצעה פשוטה, רבותיי, בוא תעשו הפרדה, תעשו הפרדה בין המינים, בכל עניין, גם בבתי חתונות, בבר מצוות, ברית מילה, תעשו גם באוכל, בכל, תראו איזה יופי זה, איזה כיף זה, איזה נחמד זה. אז יש מקומות שיש יש, מחיצה, יש מקומות שאין מחיצה, אבל שישבו, אם זה משפחות, משפחות, אני מסכים, שישבו משפחות, משפחות בתוך בשולחנות, אני מסכים. אבל אם זה שיושבים ביחד, אני עם חברה שזה, והוא חברה של אהובים, חברה שזה, השם מרחם עלינו. כל הצרות, כל הבעיות, הכל מתחיל מזה. ותשמע את זה ברדיו כל יום, אני לא צריך לספר לך, תראה ברדיו מה שקורה.
הרב אשר עידן, אני רוצה לעבור נושא, ובאמת מעניין אותי הפעילות שלך כיושב ארגון כל הנער. ספר לנו על הארגון הזה, שזה בעצם מטפל בנער בסיכון.
קרוב ל-30 שנה כבר בשטח. יש לנו בעיות בתוך הישיבות שילדים לא מסתגלים למסגרות שלנו.
איזה גילאים מדובר?
14, 15, 13. זה נקרא פירות הנושרים. בחורים או בנות שלא מסתגלות, לא מסתגלים למוסדות, למסגרות. יש לחץ של לימודים. אצל הדתיים יש הרבה לחץ. יש להם הרבה חומר ללמוד. הרבה חומר בעל פה, הרבה חומר בכתיבה. ידיעות, חייב להיות ידיעות, הישגים ביהדות, מושגים ביהדות והישגים בלימוד. אם אין להם את ההישגים, הם פשוט מקבלים במבחנים פחות, הם נחלשים והם פשוט נפלטים. הבחורים שנפלטים צריכים מסגרות יותר חלשות. אז הארגון שלנו מסדר להם מקומות יותר שמתאימים להם.
מה המספרים באמת?
תראה, כל שנה יש לנו קרוב לבין 500-600 שנפלטים, שמסתדרים בישיבות אחרות. זאת אומרת, הוא היה ברמה א', הוא יורד לרמה ב', ולפעמים הוא יורד ברמה ב' לרמה ג'.
אז בעצם יש להם, יש כאילו ישיבות שקולטות בעצם נוער שנפלט מישיבה ברמה א', נניח.
בדיוק.
הבנתי.
ולפעמים גם ילדים טובים, שאני מעביר אותם למקום טוב למקום טוב.
ומה קורה עם האלה שנפלטים לגמרי ולא רוצים שום מסגרת? אתם מטפלים גם בהם?
לצבא. יש לנו את ה...
לא, אבל בגיל 13, 14,
15? 14, אז הוא מתגלגל ממקום עד שמגיע לצבא. אין מה לעשות.
אין לכם אפשרות למסגרת של כמו משרד הרווחה, מועדון כזה או משהו?
יש לנו מקצועי. יש לנו איזה 6 בתי ספר מקצועיים, אני לא יכול לפרט פה. בהזדמנות אתה רוצה, אני אפרט לך, ואני אכתוב לך, אני אגיד לך גם כן מה הם לומדים שם, מה החומר הנלמד, תוכנית יומית לבחורים מסגנון שלא יכולים לתפוס ראש כל היום בלימוד, אם זה גמרא והלכה ומשנה ותורה, אז יש להם מסגרות אחרות יותר מצומצמות, לפחות לימודים ויותר משחקים ויותר כלים על ידי אופניים וחקלאות ולעשות נגרות וחשמלאות ומכניסים להם כל מיני.
אתם עובדים בתיאום עם מוסדות המדינה מבחינת רווחה?
אנחנו עובדים רק עם מוסדות המדינה, רק אני לא עובד עם המדינה אישית, כי המדינה לא מכירה בי, אין לי תעודות, אני כנראה לא...
רגע, הארגון הזה, כל הנער, זה ארגון שממומן או בפיקוח המדינה?
לא, זה ארגון פרטי שהוא רשום ברשם העמותות, ואין לנו תקציבים מהמדינה. לא ראינו קמפים שביקשנו ויזמנו פגישות, לא רוצה להזכיר שמות, מנחם וקשר וזה, לא יצר כלום ולא הסתייע מילתא. נשארנו תקועים, ויש לנו מדי פעם אנשים שמסייעים לנו ועוזרים לנו. יש לנו נציגים בכל הארץ שהם עובדים לפי...
אז רגע, ההורים בעצם שהבחור, הבן שלהם בעצם, או הבת שלהם נשרו מהמסגרת, הם פונים ב... זה הארגון היחידי שקיים פה בארץ, כל הנער, או שיש עוד ארגונים דומים?
אני מכיר את הארגון שלי, לא מכיר... אני לא סומך לשום ארגון, כי אני...
לא, אבל קיימים?
מוליך את הילד עד הסוף, אני לא מבטח על הילד. אם הילד נפלט, אני לא נותן לו להישאר ברחוב יום אחד, מיד אני מסדר לו מסגרת. עכשיו, אם הוא ילך למישהו אחר שיטפל בו, הוא יעבור שם בביוקרטיה, תבוא לשם, תביא לי אישור, תלך לסעת, תעשה לך אבחון, נעשה לך זה, השמה, בטיח, והילד הזה נשאר בסוף ברחוב. כי כל יום שהוא נמצא ברחוב, הוא, אם תעזבני יום, יומיים העזבקה. התורה אומרת, החינוך צועק, החינוך אומר, ילד שעוזב אותי יום, אני עוזב אותו יומיים. אז הוא כבר רחוק שלושה ימים. אם הוא עוזב יומיים, אז הוא עוזב אותו ארבעה ימים, אז שישה ימים המרחק בלו לחינוך. הווה אומר שהטיפול הזה צריך לבוא מיידית ולא להמתין.
אז בעצם אתה, זאת אומרת, המדינה כן יש לה איזה מין ארגון ממוסד לקבל נושרים גם מקרב הציבור החרדי, ואתה כאילו לא סומך עליו כל כך, ולכן הקמת ארגון פרטי.
וואי וואי, זה שאלה קשה אמרת. אני
זה מה שמשתמע, זה לא שאלה. אני פשוט...
מפחד מה שאמרת, שלא יקפיצו עליו ויצעקו עליי. אני אדם פרטי, שאני רוצה...
ככה משתמע מדבריך לפעולה.
בסדר, שמעתי מה ששאלת. זה חריף מה שאמרת, אני לא נגד המדינה, ולא נגד הארגונים של המדינה. אני לא סומך על אנשים שעובדים עם המדינה, כי הם עד שמסדרים דבר, לוקח להם המון זמן. כי יש להם ביוקרטיה, יש להם ביקורת, הם עושים בדיקות. אני לא צריך את כל הבדיקות האלה, אני צריך שילד הזה יהיה במסגרת. אותי לא מעניין כלום, הילד הזה צריך להיות במסגרת, זה לא ברחוב. אם שמתי אותו במסגרת, הצלתי אותו מפחות גנבות, פחות גזלות, פחות משטרה, פחות אונס ופחות שריטות במכוניות ונזקים בלי סוף. והילדים האלה צריכים לטפל בהם מיידית, הם חבלנים קטנים. פשוט למה זרקו אותם מהישיבה? כי הם חבלו בישיבה, הם הזיקו בישיבה. הם לא נכנסו למסגרת של הישיבה, ותלמיד שלא לומד, אז הוא מזיק. זה ידוע, אין לו מה לעשות, אז הוא מחפש מה להרוס, מה לשבור, מה לקסח. אז אם הוא נופל במסגרות שלנו, מסדרים לו מקצועי, אז במקצוע הוא שם ימצא את הפטיש, ימצא את המקוש, ימצא את מה שצריך לדפוק ולסדר ולתקן. שם הוא ימצא את המקור, חקלאות, לתת לו אופניים איזה שעה, לתת לו מחשב, לתת לו דברים אחרים שהישיבה לא מכניסה. אם הישיבה לא מכניסה, יש מסגרות אחרים שכן ייתנו לו. זה כבר עונה למה שאמרת, אני לא נגד. אני בעד לסדר לו מיידית מקום, ולא לביוקרטיה, למשוך את זה שבועיים, ואפילו פעמים חצי שנה.
אוקיי. עכשיו, אני מבין שאתה משגיח בישיבה.
כן.
וזאת ישיבה קטנה, ישיבה גדולה.
גם וגם.
גם וגם. מה לומדים שם? תספר לנו. לומדים
ביומית, ילדים קמים ברבע לשבע.
כן.
מתחילים להתפלל שחרית. גם הוא שחרית, יש להם ארוחת בוקר, מוכנה.
כן.
בוקר מכובדת. מעדנים, גבינות, מרגרינה, חלווה,
אוקיי.
ריבות. ואחרי כן יש להם את הסדר, לומדים חברותות. כל שתיים, ראובן ושמעון לומדים ביחד.
מה לומדים? לומדים
גמרות. גמרות, משנה, הלכה, תורה, תנ"ך.
לומדים תנ"ך? לומדים תנ"ך שם?
ודאי,
מתי? כמה זמן? אחר הצהריים כמה זמן?
שלושת רבעי שעה.
מה זה, בשיעור? במסגרת?
שיעור, כן.
גם בישיבה גדולה לומדים תנ"ך?
לא, בישיבה קטנה רק, אתה צודק.
בישיבה גדולה לא לומדים תנ"ך.
לא לומדים תנ"ך.
עכשיו תגיד לי, שאלה בכנות תענה לי. האם לא, לדעתך, לא חשוב להכניס לבחורי הישיבה גם השכלה כללית? ואני אגיד לך, אני אתן לך דוגמה. אני יודע שבתלמוד הבבלי יש סוגיות שמתעסקות בדברים שלא קשורים להיום. נכון? אני צודק?
אמת.
אמת. נניח הכונס צון לדיר וכל מיני דברים כאלה.
נכון.
ויש בעצם נושאים שהם בהשכלה הכללית, באה ומכשירה את האדם גם לחשוב רציונלית וגם לרכוש מקצוע. אתה לא חושב שזה נכון? להכניס לישיבות מקצועות חול, במובן הזה שיכשירו אותו למקצוע.
תגיד לי, כמה שווה הרב עובדיה, הרב אליה שבשיטתך? כמה הם שווים? כמה הם אנשים כל אחד?
תשאל לשיטתי זה בעיה, כי הם לא שווים, לשיטתי הם שווים כקליפת השום, אבל עזוב, בוא נדבר לשיטתך.
זה התשובה לגבי מה שאתה שאלת, עכשיו אני אגיד לך התשובה שלי.
כן.
הגמרא אומרת, 1,000 נכנסים להוראה, אחד יוצא גדול הדור.
כן.
שהרב אליהו יצא גדול הדור, הוא למד עם 1,000 איש. הרב עובדיה יצא גדול הדור, הוא למד עם 1,000. זאת אומרת, כל האלף היו צוותא וסיוע שיצא לנו גדול הדור.
ואיך זה עונה לשאלה?
רגע, רגע, רגע. אנחנו צריכים כמה שיותר בחורי ישיבה שלא יהיה להם בראש לא מקצוע ולא כלום, רק תורה. מתוך כל אלה שנכנסים לישיבות יצא לנו אחד גדול.
אבל מה תועלת בדיני פרה אדומה?
רגע, רגע, רגע. אל תדאג, 999 הם ידאגו לעצמם לפרנסה. הם ילכו לעבוד במחשבים, הם ילכו, יעשו קורסים. היום יש קורסים מזורזים. אני יכול מחר להיות מה שאתה רוצה. אני עושה קורסים, מה שאתה רוצה, אני מקבל 10. תעשה לי ניסיון, אני אראה לך שאני מקבל 10. למה? כבר יש לי את הידע הבסיסי של כל הדברים האלה. אני למדתי כל החיים שלי בישיבות. לא יודע מה זה לימודי חול בכלל, לא יודע חשבון, לא יודע כלום. תן לי חשבון, אני אפתור לך. מה שאתה רוצה, אני אפתור לך. גם בהנדסה, גם בבנייה. למה? כשלמדנו את הסוגיות בגמרא, אז הגמרא הכניסה לנו את כל הנושאים שאתם מדברים עליהם באוניברסיטה, הכניסה את זה כבר בצורה.
זאת אומרת, כשאתה לומד פרה אדומה עם צמח לסערה לבנה בזנב, אתה יודע לבנות בית.
לא מפרה אדומה, אני למד את זה מסוגיה אחרת.
תן לי דוגמה, אתה יכול להיות מהנדס מתוך הגמרא?
בוודאי, יש גמרא שדברת איך נוטעים עץ, מה הקוטר של העץ, כמה צריך להרחיק בין עץ לעץ.
אז אשר, אני חושב שאת הסוגיה הזאת, אשר, את הסוגיה הזאת נשאיר לדיון הבא, כי זה מאוד מעניין, לדעת איך אפשר להיות מהנדס. האמת, אני לא אשמוך על מהנדס, אני אהיה מהנדס מתוך הגמרא, ותודה לך על השיחה.
רק תדע לך, המהנדסים האלה הם מתייעצים רק עם אלה שלהם דוגמרה, ואז ההנדוס שלהם יוצא 10.
אני נראה לי שגם אתה לא תסמוך על מהנדס שנהיה מהנדס רק מהגמרה עצמה.
אני מודה לך מאוד.
ויום טוב שיהיה לך, יום נעים.
שלום שלום.